טוב, שלום לכולם. אנחנו המספד בירושלים. זה מאמרי הראייה, עמוד 94. אנחנו כבר ראינו שיעור אחד בנושא הזה, במאמר הגדול והחשוב הזה. בעצם זה המספד שכתב הרב כשנפטר דוקטור בנימין זאב הרצל, זכרונו לברכה. ויש פה בירור מאוד מאוד מעמיק ביחס לסוגיה הזאת של משיח בן יוסף ומשיח בן דוד, מה העניין של כל אחד משני המשיחים הללו. קצת בקצרה, אנחנו דיברנו, אני עושה איזה מין חזרונת קצרה למי שבכל זאת לא היה ומצטרף אלינו היום, שבעצם אנחנו דיברנו שאלו שני כוחות באומה שאמורים לפעול תחת בעצם כתובת אחת, אבל אנחנו נראה שזה לא כל כך פשוט. עניינו של משיח בן יוסף, או זה הקיבוץ החומרי של האומה, הצד החומרי שלה, האחיזה הארצית שלה, וגם היחס עם הגויים, האוניברסליות, ההשפעה על הגויים, והעניינו של משיח בן דוד, יותר נכון, לא של משיח בן דוד, של יהודה, כי אצל דוד ראינו שהוא קיבץ את שני הדברים האלה ביחד, נכון? אז עניינו של בעצם הכוח השני של יהודה, זה הצד של הקדושה, וההתייחדות של ישראל לעצמם, עם בגויים ישכון, עם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב וכולי, מה שראינו. אצל דוד זה התקבץ תחת כתובת אחת. ראינו שיעור קודם באריכות שבעצם זה כבר מתחיל בבנים של לאה ורחל, שיהודה הוא מבטא את הכוח של הקדושה של ישראל לעצמם וכולי, ויוסף הוא מבטא את הצד הארצי, החומרי, הידע 70 לשון, היחס עם השיווי של העמים, היחס של בין ישראל לעמים וכו', והכל מתוך קדושה עצומה. ובאמת ראינו שבהתחלה הופיע מלכות שאול, אחר כך מלכות דוד, ואני עוד פעם עושה מעין חזרון על רגל, חצי רגל. על שיעור קודם, הופיעה מלכות בית דוד שהייתה אמורה בעצם לאחוז את שני הכוחות הללו, אבל בגלל החטא של שלמה, שהוא לא מיכה בנשותיו שעבדו עבודה זרה, אז התפלגה הממלכה אחר כך בימי רחבעם וירובעם, והכוחות האלה הם נתפצלו עד לימינו בעצם. וזה הנקודה שממנה אנחנו עכשיו ממשיכים. על כן, תסתכלו בעמוד 96, אתם רואים? על כן, אנחנו ממש, זה קצת לפני אמצע הדף, ממש קרוב לאמצע הדף. כן, נכון, ראינו מדרש כזה, שהקדוש ברוך הוא בא לירובעם, ואמר לו, חזור בך ואני ובן ישי נטייל בגן עדן. הוא שאל אותו מי בראש, הוא אמר לו, בן דוד בראש. אמר לו, יחי לא בעינה, אם כך אני לא מעוניין, וזהו. הקים מרכז קודש אחר, זה לא היה קודש, בסופו של דבר זה הפך לטומאה, בבית אל ובדן, עגלי זהב, ותא את כל האומה ממקום הפולחן של ירושלים למקום אחר, מקומות אחרים, בבית אל ובית דן, ובעצם הכוח של החומריות החזקה, ובלי ההדרכה של הקדושה, הוא הפך להיות מאוד מהר קבלה של כל העבודות זרות של העמים מסביב, וגם הכוח של הקדושה שנותר בממלכת יהודה, הוא גם לקה. הוא גם היה לו חסר, החוסן החומרי וכו'. כל זה מעין חזרונת קטנטונת, יש גם את ההקלטה בערוץ, מי שירצה לראות את זה יותר בעריכות. על כן, אני ממשיך מכאן. עומד בכל משך זמן הגלות, המצב הכללי של האומה בדרך ניגודי של אלה שני הכוחות. שלפעמים מתגלה נטייה לחוזק הלאומי החומרי, ויתר הצרכים האנושיים הכוללים, שנובע בעיקרו מיסוד הנטייה המיוחדת ליוסף ואפרים. לפעמים מתנערת הנטייה הרוחנית לקיומה של תורה והפרחת הצד הרוחני המיוחד לישראל, להרים קרן ביראת השם, באהבתו ובאהבתה של תורה ודרכיה. אנחנו רואים שנגיד בתקופתו של הרב, וגם היו ניסיונות לזה לפני זה, אבל נניח שזה הנושא שלנו גם עכשיו, התעורר העניין הזה של הרצל, נכון? שהוא הלך והוא מייצג את, בעצם את הצד החומרי, נגיד, של האומה. מעין המשכיות של האור הזה של יוסף, או שהוא בא ועסק בלהקים מדינה. הוא היה כמו איזשהו חזון כזה שנראה לאנשים הזוי ולא מציאותי, אבל הוא הלך עם החלום שלו, עם החזון שלו, וסופו של דבר אנחנו פה. זאת אומרת, הפעולה האלוהית הזאת שרחבה על ידי האדם, על גבי האדם הזה, היא פעלה את מה? את הצד החומרי שבאומה. הוא לא בא עם איזשהו חזון רוחני אדיר לתיקון עולם ומלכות שדי, אלא חזון של על עמתנו בנחלת קודשנו, כן? ואם לא כאן, אז באוגנדה. אבל לקבץ את האומה, ליצור איזשהו גוף שיכול לקבל את את העם הפזור, אז ולעומת זה, במשך כל הגלות היו כל מיני נטיות, נטייה רוחנית לקיומה של תורה, הפרחת הצד הרוחני המיוחד לישראל. זה לא צריך להגיד פה בבית המדרש, אבל אנחנו יודעים כמה חכמים עמדו, כמה גאונים, כמה גדולים שעסקו בעצם לחזק את התורה, להפריח את התורה, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. להרים קרן ביראת השם, באהבתו, באהבתה של תורה ודרכיה. אנחנו לומדים את הספרים האלה עד עצם היום הזה, נכון? ובאשר, שכמו פולח ובוקע בארץ נפזרו עצמנו לפי שאול, והכוח המאחד המקיף את פועלי הנטיות ליסוד אחד, להיות משפיעים ומושפעים ביחד כל אחד לפי ערכו, ולאחד ההנהגה בהגברת הצד הרוחני, באופן שהוא יהיה המחזק והנותן חיים לכל יתר החלקים, ככוח חיי הנשמה מחיה את הגוף לכל חלקיו. אני תכף מסביר, זה משפט ארוך וקשה. ובאשר אי אפשר לאומתנו שתבוא לתעודתה רוממה לישא בגאון עוז שם השם, הנקרא עליה, כי אם השתלמה בתכלית ההכשר בשני חלקיה, הכללי חלק יוסף והפרטי חלק יהודה, מלכות בית דוד, שמחוזק כוחו הפרטי, שמחוזק, סליחה, כוחו הפרטי, כוללו גם כן את הצד הכללי. אדמונים יפה עיניים, משפט מאוד ארוך. הנה מתנערים באומה כוחות לכל צד, וכמו שהכוחות מגבירים את הרוחניות, הם מכשירים למידת משיח בן דוד, שהתעודה התכליתית היא עיקרו ויסודו, כי באמת מרכז החיים הוא ההתעלות הרוחנית. אלא שאי אפשר שתהיה רוחניות מפותחת כראוי אם לא יהיו שלמים עם כל הקניינים החומריים הנדרשים לאומה שלמה ומשוכללת. כן ההתנערות לבקש חוזק לאומי, חומרי, ויתר מכשירי החיים הכלליים הם הכשרת משיח בן יוסף. וכשהם משמשים בערבוביה מצרת הגלות ומקוצר הדעות ופיזור הכוחות, הם חבלי משיח הכוללים חבלי שני משיחים. תשימו לב לפסוק, אשר חרפו אויביך השם, אשר חרפו עקבות משיחיך. לא כתוב עקבות משיחך, נכון? אלא משיחיך. אלו שתי משיחים, שני משיחים, שתי עקבות של תרי משיחים. תראו איזה משפט ארוך קראנו, כמעט שלושת רבעי פסקה, נכון? אז אוקיי, נסביר לאט לאט, נלך לאט לאט, בסדר? עם המשפט הזה אומר פה ככה, ובאשר שכמו פולח ובוקע בארץ נפזרו עצמנו לפי שאול, כלומר כמו שהעצמות שלנו פזורות בגלות, אנחנו לא גוף אחד, יש פה פירוד, יש קהילה פה, קהילה פה, אז ככה גם הכוחות הרוחניים נפזרו. אין פה איזשהו שלד שמאגד אותנו להוויה רוחנית עם פעולה אחת, אלא שני הכוחות הללו, שתכף אנחנו נראה את זה, זה כל הפסקה עוסקת בזה, שני הכוחות הללו, הכוח החומרי של האומה והכוח הרוחני של האומה, הם פועלים כל אחד בצורה נפרדת. הם פועלים כל אחד בצורה שלא תמיד מתחשבת בכוח השני, או לא תמיד מתייחסת לחשיבות של הכוח השני, והדבר הזה זה ודאי לא טוב, זה דבר מחליש. אז הוא אומר, והכוח המאחד, אז שכמו פולח ובוקע בארץ נפזרו עצמנו לפי שאול, והכוח המאחד המקיף את פועלי הנטיות ליסוד אחד, להיות משפיעים ומושפעים ביחד כל אחד לפי ערכו, ולאחד ההנהגה בהגברת הצד הרוחני, באופן שהוא יהיה מחזק ונותן חיים לכל יתר החלקים, ככוח חיה נשמה מחיה את הגוף לכל חלקיו. אז בוא אני רגע עוצר פה, זה משפט קשה. הוא בא ואומר, חסר לנו הכוח המאחד. תשימו לב סתם, על אדם חי. אדם חי, יש לו גוף, כן? יש לו נפש. נפש זה הצד שבאישיות, שאחראי על המפגש עם החומריות, הנפש היא מניעה את הגוף, כן? זה העולם של הרגשות ושל התזונה והצד הקישור עם העולם החומרי. אבל יש גם לאדם צד רוחני. אפילו בוא נניח בלי קישור אל הקודש, אלא יש לאדם מחשבה, יש לאדם מוסר, ברמה הכי טבעית. ויש עוד כוח שהוא מאגד את שניהם, זה הכוח של הנשמה. היא מאגדת את הצד החומרי והצד היותר רוחני, שהנשמה היא באה עם איזה שאיפות קודש, עם איזה שאיפות עליונות, עם איזה שליחות לאדם. השליחות הזאת היא נצרכת לכלל האישיות, גם לצד החומרי של האדם. וגם לגוף ולנפש, וגם לצד הרוחני שבאדם, הצד המחשבתי, הצד הדיברי. אי אפשר לדמיין אדם שהוא הולך ועושה את השליחות שלו בלי הגוף. הוא ילך רק עם הרוח, נכון? מה, אתה רוח רפאים? זה לא שייך. אדם הוא פועל עם כל האישיות שלו. או אי אפשר לדמיין אדם שמוציא את השליחות שלו מן הכוח אל הפועל, רק עם הגוף, נכון? או עם הנפש. מקסימום בהמה הוא יכול להיות, נכון? או איזה בדי בילדר כזה, או דייג, אבל שליחות אלוהית עליונה, הוא לא יכול לרומם פה בלי הצד זאת אומרת, צריך פה איזה כוח שהוא מקפל את כל הכוחות שתחתיו, אבל ביחד, ומה קרה באומה? שכמו שהעצמות הם נפזרו, וככה גם הכוח החומרי שמושך אליו, אל ההתאגדות או מושך אל הקישור עם העמים האחרים, הוא לא פועל מתוך קודש. והכוח של הקודש הוא לא עסוק בבניין האומה, בבניין ירושלים. זה לא מניע אותו. מניע אותו להתאגד סביב האדמו"ר. מניע אותו לכתוב ספר חידושים. מניע אותו להקים קהילה. אבל הצד הכללי שהוא דורש התאגדות חומרית, הוא לא דוחף אותו. יש כאן מורכבות. בסדר? אז בואו נקרא עוד פעם את המשפט הזה, כי הוא מאוד מאוד קשה ככה לעיכול. בואו נראה. והכוח המאחד, שהוא ממשיל אותו אחר כך אל הנשמה, בגוף האדם, גם האומה היא בנויה ככה. האומה היא בנויה באופן כזה שיש לה, יש לה נפש, יש לה רוח, יש לה נשמה. יש בה נפש, כתוב, וזרעתי את זרע ישראל, זרע אדם וזרע בהמה. מקווה שלא החלפתי את הסדר, עם זרע בהמה וזרע אדם לפני. הרב כותב בספר אורות, אולי מישהו יכול להביא לי אורות, אני אגיד לכם בדיוק את הפסוק. אז זה זה כתוב בירמיהו, תודה רבה, ברוך תהיה, יישר כוח. אני אגיד לכם בדיוק את הפסוק. זה נמצא באורות התחייה, יוטט, אם אני זוכר נכון. כן, סדר הגאולה הוא תחיית האומה בארץ ישראל, צריך ללכת על פי סדרי הנבואה. זה בירמיהו. וזרעתי את בית ישראל, לא את זרע ישראל כמו שאמרתי, וזרעתי את בית ישראל ואת בית יהודה, זרע אדם וזרע בהמה. חז"ל דרשו, זרע אדם לחוד וזרע בהמה לחוד. כלומר, הגאולה, אולי אני אקריא לכם את הפסקה הזאת, כי זה ממש משלים את המאמר שלנו. שלמות הצורה מוכחת להיברא. הנפשות הנוטות לבניין מעשי, ליישוב ארצי, לשאיפה מדינית, איך זה נקרא אצלנו במאמר? זה יהיה תחת הכותרת של משיח בן יוסף, או הצד כן, היוספי של האומה, מוכרחות להתייצר בכל הגוונים וכו'. והאנשים בעלי הנפשות האציליות, מחיי הרוח, מאדני הנשמה, המודיעים ומזריחים את אור השם העליון על האומה והעולם, גם הם יצאו אל הפועל בכל מילואיהם, אבל הם לחוד. זרע אדם לחוד וזרע בהמה לחוד. זה בדיוק המאמר שלנו. כל תקופת הגלות, מאז הפירוד בין ירובעם ורחבעם, יש כאן חולשה כללית, כי הכוחות האלה של האומה, שהם אמורים להופיע עם מטרה אחת, להשלים זה את זה, הם מופיעים בצורה נפרדת. כן.
אפשר?
אפשר.
כן. גם הגוי גם בנוי ככה, אני מדבר על האומה. יש לו נפש, כולם.
כן.
גם לגוי יש נשמה.
כן.
איך הוא יכול לפתח דברים? זה אני שואל. הנשמה של הגוי שונה מהנשמה של היהודי.
כן.
אני שואל בעניין הזה.
בוא נשאר קרוב בינתיים לדבר על ישראל, בסדר? אולי אני אענה לך על השאלה הזאת בסוף השיעור, בסדר? כי גם ככה העסק פה מורכב, וזה עוד יכניס לנו לעוד מורכבות, בסדר? בתוך מורכבות. אז בוא רגע נראה את המשפט הזה עד הסוף, נראה שאנחנו מבינים אותו. והכוח המאחד המקיף את פועלי הנטיות ליסוד אחד, להיות משפיעים ומושפעים ביחד, כל אחד לפי ערכו. הכל חשוב, כן? כל כוח פה הוא חשוב. הוא צריך להיות משפיע וצריך להיות מושפע מהכוח השני. ולאחד ההנהגה בהגברת הצד הרוחני, באופן שהוא יהיה המחזק ונותן חיים לכל יתר החלקים. כלומר, זה ברור שהצד הרוחני הוא צריך להיות מוביל. הצד הרוחני הוא חייב את הצד החומרי, אבל הוא צריך להיות המוביל. זה מה שירובעם שאל את הקדוש ברוך הוא במדרש. מי בראש? אמר לו, בן דוד בראש. אמר לו, יחי לא באינה. אבל זה מוכרח שבן דוד יהיה בראש. זה מוכרח שהצד הרוחני הוא זה שיוביל לתחיית האומה. אז ככוח חיי הנשמה מחיה את הגוף לכל חלקיו, ובאשר אי אפשר לאומתנו שתבוא לתעודתה הרוממה, לישא בגאון עוז שם השם הנקרא עליה, כי אם בהשתלמה בתכלית ההכשר בשני חלקיה, האומה היא לא יכולה להגיע לתעודתה, למטרתה, לתכליתה, רק ששני החלקים הם יהיו מאוגדים לפעולה הכללית, ישלימו זה את זה. בשני חלקיה, הכללי חלק יוסף והפרטי חלק יהודה. פרטי לא במובן של פרטי מצומצם דואג לעצמו, אלא פרטי הכוונה מה שקשור אל האומה מצד עצמה, כן? זה לא צמצום של יהודה לעומת יוסף. לא, פשוט זה תפקיד אחר. מה שקראנו לו בשיעור קודם, עם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב. מלכות הפרטי חלק יהודה, מלכות בית דוד, שמחוזק כוחו הפרטי, סליחה, שמחוזק כוחו הפרטי, כולל הוא גם כן את הצד הכללי. אדמוני עם יפה עיניים. אז אדמוני זה המבטא את הצד החומרי, כן? כשיש לו את הכוח של עשיו, אדמוני, שראה אותו שמואל במדרש, שהוא בא להמליך את אחד מבני אישי, הוא לא ידע מי שמואל, אז הביא לו את אליהו, הביא לו את הבא. בסוף העביר לו שבעה בנים, אמר לו, יש לך עוד אחד? השם אמר לו, לא זה, לא אליהו, יש לו בעידת הכעס. לא זה, לא זה, יש לו, אומר, יש עוד אחד בשדה, תביא אותו, ראה את דוד, אמר לו, זה הוא. השם אמר לו, אמר לשמואל, זה הוא. ודוד, וכתוב ששמואל הוא ניבל, למה הוא קרא אותו אדמוני. ככה המדרש אומר. אחר כך הוא נרגע, ראה שהוא אדמוני עם יפה עיניים. אז פה דורשים את זה, יש בו את שני הצדדים. אדמוני זה הצד החומרי, המלחמתי, שהיה לוחם, ויפה עיניים זה מבטא את הצד של הקדושה, שהיה יוצא למלחמה מדעת סנדרין, היה נוטל עצה וכו'. זה שני הצדדים ביחד. דוד הוא מקבץ את שני הכוחות באישיות הגדולה שלו, הנה הם מתנערים באומה כוחות לכל צד. עכשיו, תראי, זה משפט ארוך. הרב בא להגיד, אין עכשיו את הכוח המאגד. אז מה קורה? אין לנו פה את הקומה של דוד. אז מתנערים באומה כוחות לכל צד. בעצם יש פה כל כוח סוחב למקום שלו. וכמו שהכוחות המגבירים את הרוחניות, הם מכשירים למידת משיח בן דוד, שהתעודה התכליתית היא עיקרו ויסודו, כי באמת מרכז החיים הוא ההתעלות הרוחנית. כלומר, הכוחות הרוחניים של האומה, לומדי התורה, בתי המדרש, הם מחזיקים מעצמם שהם בראש. זה נכון או לא נכון? יש בזה נקודה אמיתית, כי באמת התעודה התכליתית היא עיקרו ויסודו של הכוח הרוחני, נכון? מרכז החיים הוא באמת ההתעלות הרוחנית. המטרה של עם ישראל זה לא לבוא פה לארץ ולנסוע אני יודע מה, ולהתעסק בחומריות כל היום, נכון? זה לא המטרה. מצד שני, אנחנו צריכים חומריות? אנחנו צריכים הייטק? צריכים צבא חזק? צריכים פה בורסה ליהלומים? צריכים בנקאות חזקה? צריכים הכל, הכל צריך פה, נכון? צריך חקלאות חזקה. אבל החקלאות החזקה היא בשביל שיהיה פה בסיס חומרי לקדושה, נכון? אנחנו רוצים להקים פה מלכות של מלכות המשיח, רוצים פה שהנבואה תחזור, שבית המקדש יחזור. אז באמת מרכז החיים הוא התעלות הרוחנית, אלא שאי אפשר שתהיה רוחניות מפותחת כראוי, אם לא יהיו שלמים ממה, כל הקניינים החומריים הנדרשים לאומה שלמה ומשוכללת. אתה לא יכול לעסוק בתורה אם אין לך מבנה של ישיבה, אם אין לך כסף לארוחת צהריים, נכון? אתה לא יכול להקים פה בית מקדש אם אין לך מדינה מאוד חזקה מבחינה חומרית, על כל גבולותיה, תקיפה מאוד מול האויבים. אתה צריך מטוסים וטנקים ומהנדסים ורופאים ובנקאים וחקלאים, אתה חייב את הכל. אז זה טוב שהכוחות האלה הם צרים זה לזה, שהם פועלים כל אחד לחוד? ודאי שלא. אז הוא אומר, כן, ההתנערות לבקש חוזק לאומי חומרי, עכשיו הוא מבטא את הצד השני, ויתר מכשירי החיים הכלליים הם מכשרת משיח בן יוסף, וכשהם משמשים בערבוביה, הכוונה, אין פה איזשהו כוח שמאגד אותם, אלא כל אחד מושך למקום שלו בערבוביה, מצרת הגלות ומקוצר הדעות ופיזור הכוחות. קוצר הדעות הוא גורם לכך שכל כוח הוא מזלזל בכוח השני. אלה לומדי התורה כל היום לוקחים תקציבים מהישיבות, אנחנו שומעים מהמדינה, נכון? עוסקים בספרים ישנים, לא רלוונטיים לחיים. אתם שומעים את הדיבורים האלה היום? שלושת רבעי מהמצעים של הבחירות היום, לא יודע אם שלושת רבעי, הרבה, זה סביב הנקודה הזאת של מה זה לא רלוונטי לחיים, לא יודע, תתעוררו, תעסקו בדברים רציניים, נכון? לא מעריכים בכלל את הכוח הרוחני, מה צריך את זה? והפוך, גם אנחנו שומעים צדדים הפוכים, מי צריך צבא, נכון? זה גזרות שמד לגייס את מה שקורה עכשיו, נכון? ככה אתה רואה פשקבילים כאלה במאה שעורים, נכון? גזרות שמד. הלומדי התורה, להתגייס, שומו שמיים, כאילו, או חומריות, כן, אתה רואה כזה, חומריות. סליחה, החומריות הזאת היא חשובה ביותר. הכל חשוב, אבל אתה רואה שהכוחות האלה עדיין פועלים בערבוביה, מה שהרב קורא לזה ככה. מצרת הגלות ומקוצר הדעות ופיזור הכוחות. לא מעריכים, אלה לא מעריכים את הקדושה, ואלה לא מעריכים את החומריות. ואלה לא צודקים, ואלה לא צודקים. וכל אחד עסוק בלחזק רק את הצד שלו, ולהרגיש שהשני עושק אותו, בשעה שהשני משלים אותו. המאמר הזה הוא מאוד רלוונטי, מאוד רלוונטי. אז הוא אומר, זה נקרא חבלי משיח. מה זה חבלי משיח? זה כמו חבלי לידה. זה הקשיים. יש פה לידה של קומה חדשה, עד שהיא תיוולד, יש פה קשיים, יש פה צירי לידה, יש פה חבל על הצוואר, שהאמת, לא נותנים לה לצאת החוצה. כי כל אחד הוא בקטנות שלו. הרב פה אומר מאמר, הוא כתב אותו לפני, אני יודע מה, תרסד. מה זה תרסד? 117 שנה. זה רלוונטי המאמר שלו? כולם ישרו כבר קו עם הרב זצל, נכון? אה? לא בדיוק. עדיין לא בדיוק. חבל. אז הוא אומר פה, זה חבלי משיח, פיזור הקוצר הדעות, פיזור הכוחות, הכוללים חבלי שני משיחים, אשר חירפו אויביך השם, אשר חירפו עקבות משיחיך, שני העקבות של טרן משיחין. מה זה עקבת דמשיחה, המושג הזה? יש לזה כמה הסברים, אבל עקבת המשיחה זה התקופה שלפני ביאת המשיח. זה רש"י אומר בגמרא, אתה עקבת, מסבירים מלשון עקבות, אתה כבר רואה את הסימנים שלו בחול, אתה רואה את הכל קרב. אפשר לתת את דוגמה, סתם התנועה הציונית שהיא קמה, אז בעצם התחילה הפילוג בין הציונות הדתית לבין מה שנקרא חרדיות, כי עד אז כולם היו אותו דבר, והחרדיות היא אמרה ככה, יש בה תנועה ציונית בעיות. הם רוצים להקים מדינה עם ערכים חילוניים, עם משפט חילוני, תרבות חילונית. אנחנו לא יכולים לשתף עם זה פעולה. אנחנו לא נהיה שותפים לדבר הזה. וזהו, ולא שיתפו. ומה אמרו הרבנים של הציונות הדתית אז? זה היה הרב קוק, או הרב ריינס, הרב מואליבר זה לפני עוד, הרב מאיר בר אילן, אני יודע מה היו, כל מיני דמויות שם, הרב הרצוג, מה הם אמרו? זה תלוי, זה גם תקופות שונות, כן? מה הם אמרו? הם אמרו, זה נכון שיש שם מגמות של כפירה. זה נכון שהם רוצים להקים פה מדינה עם משפט חילוני ותרבות גויית, ויש בעיות, אבל סוף סוף התנועה הזאת היא מדברת על מה שהתורה דיברה, על להקים פה מדינה בגבולות ארץ ישראל, לעם ישראל. זה דבר שאנחנו משתפים איתו פעולה. נשתף פעולה עם הטוב, שהוא שייך אל ההדרכה של התורה, לשם התורה דוחפת, ולא נשתף פעולה עם הרע. אבל מתוך החיבור עם התנועה הזאת, אנחנו נוכל לשנות את העסק מבפנים. אנחנו נוכל להשפיע, להחרים את זה, לציין את עצמנו בלבוש נבדל, לא לשתף עם זה פעולה, לא עשינו בזה שום דבר. אתם מבינים? זאת אומרת, הם זיהו, הרבנים האלה, בתוך התנועה הזאת, בתוך הרצון החומרי הזה להתאגד, ולבנות פה מדינה לעם ישראל, הם זיהו בזה דחיפה אלוהית, דחיפה מכוח של יוסף, של משיח בן יוסף. אבל עד עצם היום זה השורש המחלוקת ביחס אז זה היה ביחס לתנועה הציונית, היום זה ביחס למדינת ישראל. אומרים, מדינת הכופרים איננו מאמינים, במדינת הכופרים. לא משתפים פעולה, הולכים לצבא, לא רוצים לשמוע. מה? לאט לאט זה נהיה, יש בזה גוונים כבר, נכון? גם אז היה גוונים אגב, זה לא היה חד משמעי, וגם היום יש בזה גוונים וגווני גוונים, ויש הרבה התפקחות. פעם לא היה חברי כנסת חרדיים אפילו, לא היה.
כן. להשפיע על הצד השני, אתה צריך לראות משהו טוב אצלו.
כן.
כך אמרת, הוא
מודד. נכון.
אם אתה רואה משהו טוב אצלו, אז אתה יכול להתחבר אליו בצד הטוב שהוא.
נכון.
ואז אולי יש סיכוי שתשפיע.
נכון.
אבל אם אתה לא רואה אצלו שום דבר טוב, אז מה? אז זה נשאר כך, אתה פה והוא שם.
נכון.
כך אמרת.
נכון. אבל באיזה קשר אתה אומר את זה? סליחה? אבל באיזה קשר אתה אומר את זה? כן.
בהקשר הזה
שהתנועה
הציונית זיהתה, כמו שאתה אומר, משהו שהוא...
משהו
שהוא
טוב.
שהוא טוב.
הציונות הדתית זיהתה משהו טוב ואיתו שיתפה פעולה. נכון? נכון. והנה, אני ממשיך. פעולת משיח בן יוסף, שתהיה ההכשרה הכוללת, אף על פי שוודאי תהיה עם זה ממולט בדעת, ויראת השם שנמצאת הרבה גם כן לתכלית הכשרת כלל האנושיות מכל מקום, כיוון שהיסוד העיקרי המרובה באיכותו שהוא התייחדות הצורה הפרטית הישראלית בהתגברה אינו בולט בו כל כך, אי אפשר לו להתקיים. על כן עתיד משיח בן יוסף להיות נהרג. טוב, עכשיו אנחנו נכנסים, מתמקדים טיפה. זה היה עד עכשיו מעין הסברים כלליים כאלה לשני הכוחות האלה באומה. עכשיו, הוא טיפה מתמקד. מה זה פעולת משיח בן יוסף? הסברנו, נכון? אז הוא אומר שתהיה הכשרה כוללת. אף על פי שבוודאי תהיה עם זה ממולד בדעת ויראת השם שנמצאת הרבה גם כן, לתכלית הכשרת כלל האנושיות. אני תכף מסביר את זה. מכל מקום, כיוון שהיסוד העיקרי המרובה באיכותו הוא התייחדות הצורה הפרטית הישראלית בהתגברה אינו בולט בו כל כך, אי אפשר לו להתקיים. מה הכוונה? אנחנו אמרנו שפעולת משיח בן יוסף היא כפולה. אחד, זה ההתאגדות החומרית, חיזוק הצד החומרי של האומה, ו... השני זה בעצם ההשפעה על העמים, או הקישור עם העמים וכו'. אם היסוד העיקרי של משיח בן דוד חסר ממשיח בן יוסף, משיח בן יוסף עתיד להיהרג. כלומר, אם ההשפעה האוניברסלית והקבלה מהעמים היא לא באה מתוך הכרת הצורה המיוחדת לישראל, הקדושה המיוחדת לישראל, התפקיד האלוהי המיוחד לישראל, אז תהיה פה חדירה אדירה של השפעה גואית, וזה נקרא שמשיח בן יוסף עתיד להיהרג. אנחנו ראינו את זה בהיסטוריה קורה. איפה? תכף הוא יביא דוגמה. הוא יביא דוגמה מיחאב. בסדר? אני לא אקדים את המאוחר, אנחנו תכף נראה את זה. אף על פי שהיו שם הצדדים, או אפילו, סליחה, לא שם, אבל פה, כן יש, הוא אומר, אף על פי שיש יראת השם ודעת וכו', אבל מכל מקום, היסוד העיקרי של התייחדות הצורה הפרטית לישראל בהתגברה אינו בולט בו כל כך, כלומר, יש יותר מדי חדירה של תרבות גויים, יש לא חדירה רק של הטוב אלא גם של הרע, יש חדירה לא מבוררת, אז הדבר הזה הוא לא יכול להתקיים. על כן עתיד משיח בן יוסף להיות נהרג. אנחנו רואים את זה היום הרבה מול העיניים. אולי תוריד טיפה את המעלות, המסגן הוא לא מספיק חזק. אולי תוריד טיפה את המעלות, זה טיפה ייתן יותר כוח. תודה רבה. למשל, או, יופי, זה כבר יש איזה תנועה. הוא עובד? הוא אלון? כן, בסדר. בסדר, בסדר. אז מה? ולא הקדושה. אז אנחנו, אז הרב כותב בעיקרות משהו מאוד מאוד מזעזע. הוא כותב, הציונות החילונית, כשהיא מנותקת בני הקודש, היא יכולה להפוך למפלצת של שנאת דת ושל התנקרות לרוח ישראל. ואנחנו רואים דברים כאלה לפעמים היום, עד כדי כך של חדירה וטשטוש של כל הזהות הישראלית, עד כדי חדירה פוסט-מודרנית וטשטוש של כל רוח ישראל, ופוסט-ציונות, מה? פוסט-ציונות או גירוש מגוש קטיף. אנחנו יכולים לראות שהצד חומרי שהוא מנותק מן הקודש, סופו של דבר הוא נעשה קר לחדירה של דעות חיצוניות, של רוח חיצונית, של תרבות חיצונית, והוא מאבד בסופו של דבר את הכל. זה מה שקרה, ראינו בשיעור קודם, לעשרת השבטים. עשרת השבטים, כשהם התנתקו בעצם ממרכז הקודש של ירושלים ומיהודה, הם היו הראשונים לגלות. הם גלו למעלה מ-100 שנה לפני יהודה, ממלכת יהודה, והם באמת שקעו מיד, מיד, די מהר בעבודה זרה וכו'. כן, רצו לשאול שם משהו.
יש פה ציירות.
כן.
יש לה חוק מעשיות. הטובים לטייס היו פעם הקיבוצים.
כן.
והיום עברו בני
הישיבות. אז כל אידיאל, כשהוא לא יונק מהקודש, אז הוא סופו של דבר נובל. הוא כמו פרחים שקוטפים אותה מהגינה, אז הם מחזיקים מעט מאוד באגרטל, שבוע, שבועיים. צריך כל הזמן מערכת של יניקה מתמדת מן הקודש. לכן סופר על יהודה שהוא הקדים והלך לארץ גושן להקים שם בית מדרש, הוא הלך לפני כולם, נכון? תמיד צריך איזשהו מקור יניקה, כדי שלא יהיה תמיעה בגויים או בדעות של הגויים. אמנם כשיהרג, אז מה זה משיח בן יוסף להיות נהרג? זה לא המובן הזה של חורבן מדינת ישראל. אנחנו פה, ביה שלישית אין לה הפסק. זה לא המובן הזה. אלא הציונות שלא עוסקת בערכי הקודש, בסופו של דבר התנועה הזאת היא לא יכולה להתקיים. היא הופכת להיות מלחמה ממש בעצמנו. מה?
אני חושב שזה אחרת.
כן. הגילוי הגילוי שבקודש החול הוא לא אוקיי, אבל זה לא מוות, זה כבר התיקון. אבל הוא בא ורוצה להגיד שזה שלהתנהל ככה בצורה מנותקת, יש לזה קצבה. אמנם כשיהרג יכירו הכל בעיוות, שאמנם לא היה הדור ראוי להכיר הערך של הנטייה לתקבורת כוללת, איך לקבל ממנה רק הטוב, ואת הטוב באמת לקבל, ולשעבדה לתוקף הצד העליון שבתעודת ישראל למשיחות בית דוד, וספדו עליו כמספד על היחיד, ואמר עליו כאמר על הבכור. זה בזכריה י"ב, הפרק שדרש רבי יונתן בן עוזיאל, שאנחנו עוסקים בו, כן? שם תכף הוא יסביר פה מה זה מספד על היחיד, אבל לפני זה, לפני שאנחנו רואים את ההסבר של הרב, הוא אומר ככה, דווקא כשיהרג משיח בן יוסף, אז דווקא הדבר הזה גורם לבירור מאוד מאוד גדול. שמה? שהנטייה לתגבורת כוללת, מה הכוונה תגבורת כוללת? הרי אנחנו רוצים להשפיע על העמים, נכון? ואנחנו גם רוצים לקבל מהם, אבל אפשר לקבל מהם כל דבר? ודאי שלא. אפשר לקבל מהם משהו שהוא לא זר לרוח ישראל. כל מה שהוא יש בו, אמרתי בשיעור קודם, צד של מוסר או השקפת עולם אתה לא יכול לקבל מהגויים. אין עם לבדד ישכונו והגויים לא יתחשב. משהו קשור להדרכה חומרית, פיזיקה, כימיה, הנדסה, אני יודע מה, כל מה שקשור, ודאי שאנחנו יכולים, על זה נאמר, חוכמה בגויים תאמין, או גם מחשבות רוחניות שהן כוללות, אוניברסליות, שלא משנה, קבל האמת ממי שאמרה, זה גם אפשר, אבל זה גם ככה יש אצלנו. מכל מקום, את הטוב באמת לקבל זה, את מה שהוא, אנחנו יכולים לקבל, אבל אם אנחנו סופגים את הכל, כמו ספוג, לוקחים את הטוב עם הרע, את ההשפעה שמתאימה לנו עם ההשפעה שזרה לנו, אז זה גורם לכך שבסופו של דבר הכוח הזה עם נטייה חומרית בלי הדרכה רוחנית, בסופו של דבר משיח בן יוסף עתיד להיהרג, ואם הוא לא משועבד לתוקף הצד העליון שבתעודת ישראל למשיחות בית דוד, ואז וספדו עליו כמספד על היחיד ואמר עליו כאמר על הבכור. אז הוא מסביר, המספד הוא ההתרגשות לשעתה ממחזה מדאיב המכניס קודר וייאוש בלב, דומה כמספד על היחיד שאין תקווה נשקפת להיבנות עוד, כמו הורים זקנים שאיבדו את בנם יחידם לא עלינו. אני קורא עוד קצת ויסביר, כי זה יותר יהיה מובן עם המשפט הבא. אמנם המרירות היא באה כבר בסיוע השכל המתבונן את ערך המצב, השכל ישכיל כי אמנם כוח האומה בכללה מוציא מכללה נשמת המשיחין. על כן, אמנם במרירות עבדת הבכור המזדרמן לרוב אצל הורים צעירים שלא חונכו בדעת גידול בנים ומחסרון הכרה לא שמרום קרוי ממחלה, על כן מתו, כן האומה מתבוננת כי לא הכירה את ערך הנטייה של ההשתלמות הכללית, איך להשתמש בה בתור דבר גדול, המצטרף ומסתעף ליסוד התכלית העליון, שאימו הייתה התעודה הלאומית מתמלאת וממילא הייתה זוכה לקיום והצלחה של הפרחה. כלומר, אומר ככה, וספדו עליו כמספד על היחיד, ואמר עליו כאמר על הבכור. יש פה שני דברים, תשימו לב. ספטו עליו כמספד על היחיד, זה כמו שיש משפחה עם בן יחיד והוא נפטר, אז זה הספד הרבה יותר חזק, הרבה יותר גדול. אבל ההמשך של המשפט זה ואמר עליו כאמר על הבכור. אז מה שמה הבכור? כיוון שיש עוד אחריו, נכון? יש פה מין דרשה כזאת עם משמעות מתחלפת. אז הרב דורש שזה, המספד הוא ההתרגשות לשעתה ממחזה מדאיב המכניס קודר, כוונה קדרות וייאוש בלב, דומה כמספד על היחיד שאין תקווה נשקפת להיבנות עוד, כמו הורים זקנים שאיבדו את בנם יחידם לא עלינו. אז זה, המספד הוא מאוד עוצמתי, מאוד, מאוד חזק, מאוד מדאיב, שהנטייה החומרית הזאת היא בעצם נעצרת, נפסקת. כל זה הוא רומז אחר כך, אנחנו נראה את זה, זה המספד על סוף סוף על הרצל, שהוא הוא נהרג, לא העריכו את המפעל שלו, לא הבינו שהוא היה שליח אלוהי. עד היום אני שומע כל מיני לעג להרצל, כל הזמן רוצים להנמיך אותו, לספר את הגנות שבו, שהוא רצה לנצר את הילדים שלו, שהוא רצה, כל הזמן. למה? זה עדיין יש איזה מין התנגדות, זה מין חוסר הכרה בזה שהקדוש ברוך הוא עושה שליחותו על ידי צפרדע, על ידי נחש ועל ידי הרצל, נכון? הקדוש ברוך הוא, הרצל היה שליח אלוהי, גם אם הוא לא בא עם כיפה על הראש. המספד הזה הוא התפקחות מ... איבדנו פה משהו, איבדנו משהו שלא הערכנו. אבל יש גם כאלה שעדיין לא התפקחו מההקשר הזה. אמר רב צוקרמן, אמר, הוא אמר, למדנו יראת שמיים מהרצל ומבן גוריון. למדנו מהם שיעור ביראת שמיים. אז התלמידים ככה הזדעזו, הוא אמר, מה למדנו? הוא אמר, הם הבינו שניהם ששליחות עליונה רוכבת על גביהם והם נתנו לה מקום. הם הרגישו איזו דחיפה פנימית, איזשהו אור גדול, ונתנו לו פתח, נתנו לו מקום, נתנו לו ביטוי. זה יראת שמיים, להבין שמשהו גדול רוכב עליך, ולהסתכל על כל הדבר הזה בציניות, בגלל שהוא לא בדיוק הוא לא מאנש, כן? הוא לא מהחזות שלך. זה זלזל בכל השליחות האלוהית, בכל התרומה הגדולה לגאולת ישראל. זה באמת מבט של קטנות, של קטנות אמונה. מכל מקום, כשמשיח בן יוסף מת, יש פה התרגשות ממחזה מדהיב, כן? מדומה להורים שאיבדו את בנם יחידם, וגם הם זקנים, הם גם לא יכולים עוד להביא ילדים. אמנם המרירות היא באה כבר בסיוע השכל, המתבוננת ערך המצב, השכל ישכיל, כי אמנם כוח האומה בכללה, מוציא מכללה נשמת המשיחין. על כן, אמנם במרירות עבדת הבכור, המזדמן לרוב אצל הורים צעירים שלא חונכו בדעת גידול בנים, ומחסרון הכרה לא שמרום כראוי ממחלה, ועל כן מתו, כן האומה מתבוננת כי לא הכירה את ערך הנטייה של ההשתלמות הכללית, איך להשתמש בה בתור דבר גדול, המצטרף ומסתעף ליסוד התכלית העליון, שאימו הייתה תעודה לאומית מתמלאת, וממילא הייתה זוכה לקיום והצלחה של הפרחה. אז החלק השני של הדרשה אומר כזה דבר, שהוא דומה לבכור. החלק הראשון אומר, מספד על היחיד, אין, זה יחיד. החלק השני, הוא כאמר עליו, כאמר על הבכור, בסדר, לא שמרנו אותו כראוי, הורים צעירים שלא ידעו לשמור, אבל נלמד את זה על הבאים. כי הרב פה אומר, כוח האומה בכללה היא מוציאה מכללה נשמת המשיחין. מה הרצל רחב עליו, הכוח של משיח בן יוסף, זה כוח אלוהי. נאורה דמשיח בן יוסף, הוא עסק בלאגד את החומרה, את האומה, בלהעלות אותה לארץ, בלדאוג למצבה השפל בגלות, להוציא אותה משם. הוא ראה את משפט דרייפוס, איך לקחו איזה יהודי בצבא הצרפתי ועשו לו משפט דמה והעלילו עליו עלילות דם. הוא לא יכל לסבול את זה, הוא התעורר, הוא הרגיש שמשהו דוחף אותו. הוא הלך לברון אירש, הלך, השיג תקציבים, הלך ורים קונגרסים. הוא עשה דבר שהרבה אנשים עם זקנים לבנים ושטרי מלים גדולים לא עשו. רחב עליו כוח אלוהי. אז בהתחלה זה נראה כמו עבדה שאין אחריה עוד, זהו, כאילו לא קלטנו את זה וזהו. אבל יש פה בחלק השני של הדרשה של הפסוק, יש פה התפקחות. הכוח הזה הוא המשיך. פעם שמעתי מהרב שרקי רעיון כזה, אני אגיד את זה בשמו, הוא אמר שהנשמה הזאת של משיח בן יוסף היא רחבה אחרי הרצל על עוד דמויות. למשל בן גוריון, נכון? למשל גנדי, הוא אמר. למשל הרב כהנא, השם יקום דמם. הוא אמר גם רבין. ככה הוא אמר. בששת הימים. עכשיו, יש פה כוח שהוא עוסק בבניין החומר, שעוסק בלאומיות תקיפה, עוסק בצד הכי ארצי, לאומי, כללי אבל. או מה הוא ראה אני יודע, ברבין, אולי את הצד של גם היחס עם האומות וכו'. יש פה דמויות שעל גביהם הקדוש ברוך הוא רוכב ומקדם צד אחד של הגאולה. אז לכן זה ואמר עליו, כאמר על הבכור. הרצל היה הבכור. הוא פתח איזשהו פתח. הוא התחיל באיזושהי דרך, ולא ידענו להקל אותו. אבל אחר כך יש פה התפקחות, והכוח הזה הרוחני, שהוא, אם הוא הולך בלי הצד של, של הכוח של הקודש, הוא מגיע לנטיות מאוד לא טובות, או חלקיות, או אם הוא נלחם בקודש, זה בכלל קטסטרופה. סופו של דבר צריך להסתכל על המציאות במבט ממעוף הציפור, ולהבין שעל גבי הדמויות הללו, ריבונו של עולם מקדם את הגאולה. הוא מעביר את האומה מהלכים כלליים דרך שליחים כאלה, שצריך מבט קצת יותר משטחי בשביל לראות את זה. ולקבל את האור הזה ולאזן גם את האור הזה, כי האור הזה הוא צריך לבוא ביחד עם משיח בן דוד. אז אנחנו נעצור פה, גם לא יתקיים לפסקה הבאה, כי זה כבר מתחיל פה עוד עניין. שיעור הבא אנחנו נראה לגבי עוד שתי דמויות שהופיעו גם כן שהן מייצגות, שזה אחאב וישעיהו, שהם יש גם הרבה מה ללמוד מהם. טוב, ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן, חזקים וברוכים תהיו, בשורות טובות.